ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף נון ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בערך באמצע העמוד, אפשר גם לספור 22 שורות מלמעלה. אנחנו למדנו במשנה רשימה של דברים שהם אסורים בהנאה, אבל אם מכרו אותם, קיבל תמורתם כסף, והוא לקח את הכסף וקידש בו אישה, היא מקודשת. מכרן וקידש בדמיהן מקודשת, מנהלן. השאלה מניין לנו שהאיסורי הנאה האלו לא תופסים את הכסף שמקבלים תמורתן. תשובה, מדגלי רחמנה בעבודה כוכבים, מזה שהתורה מגלה לנו בניין עבודה זרה, נגיד פסל שעבדו אותו, כתוב והיית חרם כמור, ומזה דורשים כל שאתה מהיה הימנה, הרי הוא כמור. כל דבר שמחליפים בו פסל, עבוד הזרה, גם הדבר החלופין נדבק באיסור עבוד הזרה, איסור הנאה, וכולל כספים. אז זה שייך לעבוד הזרה. בכלל, בכל איסור שבתורה שרו. כלומר, בעבוד הזרה האיסור תופס את הדמים, ולא בשאר איסורים שבתורה. ששואלת הגמרא ונעלף מינה, למה שלא נלמד מעבוד הזרה לשאר איסורים שבתורה, שגם שאר איסורי הנאה כן תופסים את דמיהם כמו בעבוד הזרה? הגמרא עונה, ולפני שנתקדם נתייחס קודם לענייני מבנה. יש פה צורה שדומה להרגש, ובשוליים תחת הכותרת נעשה כתבנו המקור לומר די איסורי הנאה הרשומים במשנתנו אינם תופסים דמיהם. ובכותרת מבנה אנחנו מסבירים שהצורה הזאת, אחד פה ובשורות הרחבות, שורה ערבית בשורות הרחבות, יהיה עוד אחד, תשובות לשאלה למה לא נלמד מעבוד הזרה לשאר איסורים שיתפוס דמיהם באיסור. הגמרא, אז כעת תשובה לשאלה למה בשאר איסורים לא אומרים שהכסף נתפס באותו איסור הנאה, משום דהבי עבודת כוכבים שהזכרנו הוא שביעית, שני כתובים הבאים כאחד. גם אצל שביעית, מי שמוכר פירות שביעית, הכסף שמקבל תמורת הפירות נאסר בקדושת שביעית עם כל המשתמע מכך. ויש כלל, בכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. אם התורה רצתה שמשהו יהיה תקדים לשאר הלכות, מספיק לכתוב אותו פעם אחת ונלמד ממנו לשאר מקומות. אם התורה כותבת אותו דבר, אותו עיקרון בשני מקומות, סימן שרק באותם שני מקומות שייך הדבר ולא בשאר מקומות, ולכן בעבודת כוכבים, בעבוד הזרה ושביעית כן נתפס הדמים באותו קלושה, באותו איסור, ולא שאר מקומות. אנחנו הוספנו בהגמות המסומנות קטע בסוגריים, הסוגריים הם לשם דילוג. נדלג לשורה השלישית בשורות הרחבות, באמצע השורה הניחה למען דאמר אין מלמדים, אז יש מקור ששאר איסור אינם נתפסים באיסור המקור, איסור הדבר המקורי, אלא למען דאמר מלמדים מה יקרה למאמר, שכן לומדים משני כתובים למרות שבאים כאחד, זה לא מונע מהם להיות תקדים. אז מניין שאין תפיסת איסור על דמיהם של שאר איסורי הנאה? הגמרא תספק לנו תשובה שנמתין עד שנגיע לשם. נחזור לקטע שדילגנו. אמרנו שעבודת כוכבים, עבודה זרה ושביעית הם שני כוכבים הבאים אחד. אומר הגמרא בתוך הסוגריים, עבודת כוכבים, דאמרן, הבאנו כבר את המקור לעניין הזה, האיסור עבוד הזרה תופס גם הכסף שתקבל תמורתה. שביעית, מה היא? מה המקור אצל פירות שביעית? שהדמים, הכסף שאתה מקבל תמורת פירות שביעית, גם כן נתפס בקדושת שביעית. התשובה, הפסוק אומר, יובל היא קודש תהיה לכם. יובל ושביעית יש להם הרבה הלכות משותפות, לכן שאומנם מצטטים פה פסוק שמזכיר בו יובל, אבל זה אותו דבר לגבי שמיטה. אז היובל הוא שווה למה? קודש. מה הקודש תופס את דמיו? אף שביעית תופס את דמיו, כמו אצל קודשים או דברים שהוקדשו לבית המקדש. אם אתה פודה, הקדושה עוברת מהפריט שהוקדש לכסף, אז גם בשביעית הקדושה תופסת את דמיה. שואלת הגמרא, מה הקודש תופס את דמיו ויוצא לחולין, אף שביעית תופס את דמיה ויוצא לחולין? האם נגיד שממש אותו דבר? אנחנו יודעים שאצל קודש, כשאתה פודה קודש, הקדושה עוברת מאותו פריט שהוקדש והוא נהיה חולין, והקדושה עוברת לכסף. האם אותו דבר אצל פירות שביעית, שאם מכרת פירות שביעית, אז הקדושה שהיו בפירות עוברת לכסף והפירות נהיו חולין? לא. תלמוד לומר, תהיה. בביתה תהה. הפסוק שהזכרנו מקודם, יובל היא, קודש תהיה לכם. הוא נשאר, הפירות המקוריים נשארים בקדושת תם, בקדושת שביעית. וכאן הגמרא מביאה בשורות הבאות כמה, נקרא לזה שרשרת של מחירות, והעיקרון הזה שהפירות המקוריים נשארו בקדושתם. כיצד? לקח בפירות שביעית בשר. אז אדם החליף או מסר פירות שביעית לבן אדם, נגיד לבעל אטליז, ותמורת הפירות האלו בעל אטליז מסר לו בשר. אלו ואלו מתבארים בשביעית. יש דין ביאור שאומר שבסוף העונה של אותו פרי, אם יש לך בבית מהפירות האלו, אתה צריך לבער אותם. זה מספיק ההסבר הזה, יש כמובן מה להרחיב ולהעמיק, אבל זה נקרא ביאור שביעית. במקרה כזה, אם אדם החליף בשר תמורת פירות שביעית, לא רק הפירות השביעית חייבים בביאור, גם הבשר שקיבלת תמורתם חייבים לבאר אותם. באותה עונה, באותו חודש, אותו עונה שמגיע סוף אותם פירות שתמורתם קיבלת את הבשר. אז עכשיו, אדם לקח את הבשר הזה והחליף אותו עם דגים, בבשר דגים. יצא הבשר באמת יוצא מקדושת אור, מקדושת שביעית שהיה בו, נכנסו דגים, והדגים סופגים כעת את הקדושה, קדושת השביעית. בדגים יין, יצאו דגים נכנס יין, ביין שמן יצא, יין נכנס שמן. הכיצד, איזו עיקרון אנחנו רואים פה? אחרון אחרון נתפס בשביעית, הדבר אחרון סופג קדושת השביעית, ופיר עצמו הפירות המקוריים אסור. אז מה אנחנו רואים מפה? שזה שונה מהקדש, וזה על פי הפסוק שהבאנו מקודם, שתהיה. הפירות המקוריים נשארו בקדושתן, וגם המוצר האחרון בשרשרת החילופין האלו, גם כן בקדושת שביעית, עם כל המשתמע מכך, ואחד מהדברים שהזכרנו, זה אם מגיע סוף העונה של אותם פירות המקוריים, צריך לבאר לא רק אותם, אלא גם מה שקיבלת תמורתם. כל זה, בשורות האחרונות הבאנו ללמד שעבודת כוכבים ושביעית, בשניהם אנחנו אומרים שהם תופסים את הדמים. ממילא יש לנו שני כתובים, ונאמר מקודם שני כתובים, הבאים אחד, הם מלווים לכם בשאר איסור הנאה, לא אומרים שהאיסור הנאה תופס את הדמים. הניחא למד יאמר אין מלמדין. אז יהיה לנו מקור לומר שאין הדמים נתפסים באיסור הנאה אם אדם מוכר את האיסורי הנאה שהזכרנו במשנה. אלא למד יאמר מלמדין ששני כתובים הבאים אחד מלמדין, מי עיקר למאמר, מה יהיה המקור לומר שבכל זאת אין תפיסת איסור על הדמים של שאר איסורי הנאה. הגמרא עונה מיעוטי כתיבי, והגמרא תסביר, תפרט. כתיב הך, בניין עבודה זרה, הפסוק אומר כי חרם הוא, כלומר רק עץ עבודה זרה שייך תפיסת קדושה. וכתיב הטעם, בניין שביעית, יובל היא, היא אין מידי אחינה לא, רק אצל יובל או שביעית אומרים שיש תפיסת קדושה על על הדמים ולא בדבר אחר. המשנה, המקדש בתרומות ובמעשרות, נציין שמעשרות כאן הכוונה מעשר ראשון שניתן ללוי, או מעשר עני שמפרישים בשנים בשנות השנה השלישית והשישית של שנות השמיטה. בעניין מעשר שני דיברנו על זה במשנה בדף נ"ב עמוד ב. אז מי שמקדש אישה במעשרות, שוב פעם מעשר ראשון או מעשר עני, ובמתנות ובמי חטאת ובאפר פרה, הרי זו מקודשת, ואפילו ישראל. מי חטאת הם המים ששואבים לקראת תוספת אפר של פרה אדומה, ואפילו ישראל. עכשיו נסתכל ברש"י, ואפילו הוא ישראל, וכא סלקא דאיתך, אף על פי שאין לו בכל אלו אלא טובת הנאה, מה שישראל הפריש מפירותיו תרומות. הישראל לא אוכל את התרומה, זה דבר שניתן לכהן. מה יש ביד הישראל? יש ביד הישראל תרומה, דבר שהוא יכול להחליט למי לתת. עכשיו יכול לבוא אדם אחר ואומר, תשמע, יש לי נכד כהן, תביא לי תמועת תשלום, תביא לי את התרומה שאתה צריך לתת לכהן, ובמקום לכהן שאתה בחרת, אני אתן את זה לנכדי שהוא גם כן כהן, ואני אשלם לך. זה, התשלום הזה נקרא טובת הנאה. ואף על פי, אומר רש"י, שאין לו בכל אלו אלא טובת הנאה שבידו לתיתם לכל מי שיוצא, וגם היא, האישה שאתה מקדש אותה עם התרומות, לא זכתה לה בטובת הנאה זו, שהיא צריכה להתנם לכהן, והמעשר ללוי, ומקדשה, היא מתקדשת בכל זאת, למרות שהיא לא תאכל לא את התרומה ולא המעשר, אבל יש לה כוח לתת את זה למי שהיא תבחר, וכמובן זה דבר ששווה משהו בעיניה. אז, והיא מתקדשת בטובת הנאה זו, איך? וכסבר טובת הנאה ממון, זה גם נחשב בעל ערך עד כדי כך שהוגדר כממון. עכשיו הגמרא, אמר אולה, טובת הנאה אינה ממון, הוא לא נחשב ממון לקדש באישה. היטיבי רבי אבא לאולה, הוא מעלה את הקושיה שדי מתבקש. המשנה שלנו, המקדש בתרומות ובמעשות ובמתנות ובמי חטאת ובאפר חטאת, הרי זו מקודשת ואפילו ישראל. אז איך היא מתקדשת? במה? בטובת הנאה שיש לה בתרומה שהיא קיבלה, כמו שהסברנו מקודם ברש"י. אז איך אולה אומר טובת הנאה אינה ממון? אמר לי, אולה עונה, הכה, מה שמשנה אומרת שאפשר לקדש אישה בתרומה בישראל שנפלו לו תבלים, לשון רבים של תבל, תבלים מבית אבי אמו כהן. וכסבר התנא סובר, מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין. זה אומר לנו שאותו סבא שהוא היה כהן, הוא החזיק ב הוא החזיק ב, נגיד ב, בתבל, ועודו מחזיק בתבל, ותבל אומר לנו שיש תרומה שמעורבת בו, עוד לא הופרש, אבל למרות שעוד לא הופרש, זה כאילו הופרש, ביד כהן, אז זה נחשב כאילו התרומה כבר ניתנה, קיימו חיוב נתינה על התרומה, התמונה הזאת, תמונה בתת בתבל, ואותו אדם, אותו כהן נפטר, ונכד שלו ירש את הפירות שבהם התרומה, שאמרנו, הסברנו, כבר התקיים בתרומה הזאת החיוב נתינה לכהן, הסבא היה כהן, וזה אומר שהנכד שקיבל את התרומה זה נחשב ממונו. הוא יכול למכור את התרומה, גם אם הוא עצמו לא כהן, הוא יכול למכור את התרומה לכהן תמורת כסף. אז זה הרבה מעבר לטובת הנאה, כי כאן מדובר אותו נכד, נכון, הוא לא יכול לאכול את זה, אבל הוא יכול למכור את זה, וזה בשונה מאדם שקצר יבול, והוא מפריש תרומה, ועוד לא נתן אותו לכהן, אז אין לו שווי כספי לאדם עצמו, ועל זה אומר אולה, במקרה כזה, שאדם רק הפריש תרומה, ולא נתן אותו לכהן, זה לא הגיע ליד כהן, נכון, יש לבעל הבית אפשרות לכוון, לתת את התרומה הזאת למי שהוא רוצה, אבל אולה אומר, זה אינה ממון. ולגבי המשנה, מדובר פה, כמו שתיארנו בעריכות, בישראל, נכד, שירש תבל מסבו, שהיה כהן, אבי אמו היה כהן, ובתחומה הפוטנציאלי, התמונה בתבל הזה, כבר קוים מצוות נתינה לכהן, הסבא קיבל את התבל הזה, ובכך לתחומה הזאת, מאחר שקוים בנתינה לכהן, יש לו שווי ממש לנכד, והוא יכול לקדש בו אישה, וגם האישה היא לא תאכל את התרומה הזאת, אבל היא יכולה למכור את התרומה לכהן וליהנות מהכסף, ובכך היא מתקדשת. באה מיני רבי חייא בר אבן מרב הונא, טובת הנאה ממון או אינה ממון? נכון, מוכר לנו, זה בדיוק עסקנו בזה בדקות האחרונות. בכל זאת, הוא שואל, אמר לי, רב הונא עונה, תניתוה, יש להסיק שזה כן ממון, טובת הממון, ולא פחות ויותר מהמשנה שלנו, המקדש בתרועות ובמעשרות ובמתנות ובמי חתול ובאפר פרה, הרי זה מקודשת ואפילו ישראל. אז איך היא מתקדשת בקבלת תרומה? בזה שיש לה כוח לתת את התרומה לאיזו כהן שהיא תרצה. וזה נקרא טובת הנאה, יכולת לבחור איזה כהן. כפי שהסברנו יותר מוקדם, אנשים יהיו מוכנים אפילו לשלם על זה. למשל, הבן אדם שיש לו נכד כהן, שהוא רוצה שהנכד שלי יקבל את התרומה הזאת, יכול לשלם לבן אדם שמחזיק בתרומה, תביא לי את התרומה, תמועת תשלום. אז רב הונא אומר מהמשנה, שאפשר לקדש אישה בתרומות, מראה לנו שטובת הנאה ממון. אמר לי רב חייא בר אבן, הוא מגיב, ולאו וקימנה בישראל שנפלו לו טבלים בבית אבי אמו כהן, מה שראינו מקודם, שאולה שאמר טובת הנאה אינה ממון, הסביר את המשנה בצורה אחרת, שמדובר ב תרומה שהגיעה לידי כהן, ואנחנו לא נחזור על כל ההסבר עוד פעם כמובן, אבל הנקודה העיקרי פה, לפי רב חייא בר אבן, בניגוד לרב הונא, אין להוכיח מהמשנה שטובת הנאה ממון, כי המשנה לא מדברת במצב של טובת הנאה, אלא בתרומה שכבר הגיעה לידי כהן. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אמר לי, זה רב הונא, הוא אומר לרב חייא בר אבן שדחה דברי רב הונא. רב הונא אומר לו, הוצאה את. איכסה, הוא התבייש. רב חייא בר אבן חשב שרב הונא מבקר או מליב אותו. זה הווה אמינא, לכן הוא התבייש. רש"י שורה ראשונה, הוצאה את. הוא סבר, כלומר רב חייא בר אבן חשב, הוצא משמעתה, כמלא, מוצא אתה משמוע זו, נראה שאין אתה חכם בה. הנה, מאוד אפשרות. כניב אגמאת, אתה כותל קנים באגם, לשון הוצא, הוצא ודפנה, קנים. והביטוי הזה, אני חושב שזה די מוכר, כתיב קניב אגמא, אדם קטן, אדם שהוא לא מי יודע מה, אדם נמוך, פחות ערך. אז זה מה שרב חייא בר אבן חשב שאמר לו רב הונא, הוצאת, ולכן איכסף, התפייש. הוא סבר, רב חייא בר אבן חשב משמעתה, כמובן שהוצא מהשמועה, כמו שרש"י הסביר בשורה הראשונה, שאתה אולי נגיד בלשון יותר עממי, הוא חשב שנאמר לו שאתה לא בעניינים. אמר לי רב הונא הבהיר, לא, אתה לא צריך להתבייש. הכי תאמינה מה שאמרתי הוצא, התכוונתי לומר לך רב אסי מהוצל קאי קוותך. אדם גדול, רב אסי מהוצל. הוצא, לשון, על שם המקום, הוצא, שם מקום. אז הוצא, אתה כמו רב אסי, אתה סובר כמו רב אסי. שכך יש לפרש את המשנה, ויש בתבלים שנפלו לו מבית אבי אמו. נימה כתנאי. האם נוכל לומר שהעניין הזה שטובה תנא לפי אולה אינה ממון, שהוא בעצם מחלוקת תנאים? ותשימו לב, יש לנו כאן שאלה ארוכה, זה מה שעומד מאחורי המילה נימה, האם נאמר שזה מחלוקת תנאים? בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו, הגונב תבלו של חברו. מחלוקת תנאים, אם הגנב משלם עבור כל התבל, או רק על דמי חולין שבו. בהמשך הגמרא אנחנו נראה פס כפול, וגם יהיה לנו מספור מצד הגמרא, וכתבנו, ארבע תשובות איך לא להעמיד מחלוקת התנאים בטובה תנא ממון. אז בשלב הראשון אנחנו חושבים שמצאנו מקור שמלמד שטובת הנאה ממון או לא זה מחלוקת תנאים. אז נחזור לגמרא. נימה כתנאי, הגונב תבלו של חברו, משלם לו דמי תבלו של חברו, דברי רבי. מה זה דמי תבלו? זה גם שווי התרומה והמעשר שבו. רבי יוסי בר יהודה אומר, אינו משלם אלא דמי חולין שבו. מי לאו בהא כמפליגי. דמו סבר רבי סובר, שאמר שהוא ישלם על הכל, טובת הנאה ממון. אותו גנב מהבעלים את היכולת לתת את התרומות והמעשרות למי שהוא ירצה. ומו סבר, רבי יוסי בר יהודה, טובת הנאה אינה ממון. אז נכון, הוא גנב תבל, אבל בעצם מה הוא החסיר מבעל הבית? הוא החסיר את השווי של החולין שבו. זה שהיה בו גם תרומה, מעשר, ויש לו אפשרות לבחור למי נותן, זה לא ממון, ועל כן הגנב לא צריך לפצות אותו על כך. הגמרא דוחה, לא, זה לא הסבר המחלוקת רבי ורבי יוסי ורבי יהודה, לא סביב טובת הנאה ממון או לא. דכולי אלמא טובת הנאה אינה ממון. אז אם אינה ממון, למה רבי אומר שצריכים לשלם לו דמי תבלו? והכה, בתבלים שנפלו לו מבית אבי אמו כהן, ובמתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין כמפלגי. הרקע למקור הזה, הגונב תבלו של חבר, מי זה חברו? הוא גנב תבל שהיה ביד כהן. או בלעת הדיוק, הוא גנב תבל שהיה ביד בן אדם שסבו היה כהן. התבל הזה קודם הגיע לסבו, והסב הזה נפטר, לא הפריש ממנו תרומות ומעשרות, נפטר, והנכד ירש אותם, ובא גנב וגנב מהנכד. ובתבל הזה היו התרומות ומעשרות שעוד לא הופרשו, הם המתנות שלא הורמו. איך מסתכלים עליהם? האם כמי שהורמו דמיין או לא? רק נדגיש, מאחר שהנכד הזה ירש אותם מסבו כהן, התרומות האלו קוים בהם, אם היינו אומרים שכמי שהורמו דמיין, קוים בהם כבר מתן תרומה לכהן, ולכן יש להם, לתרומות האלו, שווי. גם אם מדובר בנכד שהוא ישראל, הוא זר, הוא יכול למכור את התרומה לכהן, תמורת כסף. אז המחלוקת פה בין רבי ורבי יוסי בלידה, איך מסתכלים על התרומות והמעשרות שעוד לא הופרשו? מור סבר, רבי שאומר שהגנב ישלם לו על הכל, כמי שהורמו דמיין. ולכן גם התרומות יש להם שווי כספי מאחר שנפלו לו מסבו כהן. ומור סבר, רבי יוסי בבידה, לאו כמי שהורמו דמיין. אין להם זהות. אותם תרומות ומסעות שלא הורמו, לא הופרשו, אין להם זהות של תרומה. ממילא אין חיוב לשלם לאותו נכד עבורם. רק על שווי החולין. והיא בית אמא, דכולי אלמה, כמי שהורמו דמיין. וטובת הנאה אינה ממון. ונוסיף פה, לא מדובר שנפלו לו מבית אבי אמו כהן. והכה בדשמואל כמפלגי. אז חשוב רק לחזור על הנתונים, על ההנחות או הנקודות הבסיס. שגבי תבל, מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין. וגבי טובת הנאה, שוב פעם, זה לא שנוי למחלוקת. אז מה כן נקודת המחלוקת? למה רבי אומר שיש לשלם עבור הכל ולרבי יוסי ביהודה לא? זה בגלל שיש מחלוקת בדי שמואל, כמפליגי, בדין של שמואל. אמר שמואל, חיטה אחת פותרת את הקרי. וכאן המחלוקת הוא סביב אך ורק התרומה. אנחנו לא נדבר על המעשרות. לגבי תרומה, התורה לא נותנת שיעור כמה תרומה צריכים לתת לכהן. מדאורייתא, אדם יכול להיות מאות טונות של תבואה, הוא לוקח חיטה אחת, נותן את זה לכהן, וזה פותר את הקרי מעוד הפרשה של תרומה. מספיק חיטה אחת. דמור סבר, דמור רבי, אית לי דשמואל. ולכן בעל הבית יכול לבוא בטענה לגנב. אתה גנבת את כל התבל הזה, וגבי התרומה אני רוצה פיצוי, גם על התרומה שבדרך כלל זה 2%, כי אני יכולתי לצאת חובת התרומה בחיטה אחת בלבד. והנה גנבת לי לא רק החולין, אלא גם כל הפירות, גם התרומה שלא הייתי צריך לתת יותר מחיטה אחת, ולכן בא לי פיצוי. ומור רבי יוסי ביהודה לי דשמואל, אתה לא יכול לצאת חובת תרומה בחיטה אחת. לכן אותו גנב לא חייב לפצות את הבעל הבית, אלא על החונין. ואי בית אימה, דקולי אלמה לת להו דשמואל. אי אפשר לפתור את עצמך בחיטה אחת, אלא צריכים לתת את כל זה 2% לכהן. ושוב פעם, כפי אנחנו מדברים על אדם שהתבואה הוא שלו, לא שנפלו לו מסבו כהן, אלא זה שלו. ובא הגנב וגנב את כל הפירות. אז לפי הגישה השלישית הזאת של כולי אלמא לת להודי שמואל, צריכים להסביר למה לפי רבי בכל זאת הגנב צריך לשלם על כל הפירות. ואחר היינו טעם את הרבי דקנסו רבנן לגנב, לכן הגנב צריך לשלם גם עבור התרומה שבו. ובית אימה דקולי אלמא אית להודי שמואל, והכל שייך לבעל הבית, ואז צריכים להסביר את רבי יוסי בביודה למה בעל הבית לא יכול לקבל את השום על עבור הכל. ואחר היינו תם את רבי יוסי בביודה שמשלם רק על דמי חולין שבו, תכנסוהו רבנן לבעל הבית דלא איבי אלי לשאויי לטבלי. הרי הוא לא, אותו בעל הבית לא יפריש מיד בהזדמנות הראשונה שהיה לו, הוא ישעה את הפירות בטבלם, במצב טבל, עד שבא הגנב וגנב את כל הפירות. וזה לא היה ראוי לפי רבי יוסי בגלל שהבעל הבית ישעה אצלו טבל, אלא היינו מצפים ממנו להפריש את הטבל, להפריש את התרומות מיד, והוא לא עשה כן. ולכן לפי רבי יוסי בגלל הבעל הבית לא יכול לגבות את עבור כל הפירות, אלא דמי חולין שבו. הנושא שמופיע בשוליים אצלנו בגמות המסומות, מתי ניתן לקבל שכר עבור מי חטאת? א', שכר מילוי המים מהמעיין מותר, שכר הזער שמזים את המי חטאת יחד שמורב בו האפר של פרה אדומה, זה נקרא שכר הזעה, אסור. הגמרא, תנן, ציטוט ממשנתנו, וזה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה שהגמרא מצטטת משנתנו בשיעור שלנו היום. תנן, המקדש אישה בתרומות ובמעשות ובמתנות, וכאן אנחנו מדגישים מה שחשוב לנו בדיון הבא, במי חטאת ובאפר פרה, הרי זו מקודשת, ואפילו ישראל. זה מראה לנו שמי חטאת ואפר פרה זה נחשב ממון בעל שווי שניתן לקדש בו אישה. ורמין הוא, ואנחנו מעלים סתירה ממסכת בכורות, כתוב שם הנוטל שכר לדון דיניו בתלים, להעיד עדותו בתלה. אדם צריך להעיד בחינם, אדם צריך להיות דיין לדון דינים בחינם, לא לקבל שכר עבור הדברים האלו. וכאן מה שחשוב לנו, להזות ולקדש, מי שמקבל שכר להזות את מי פרה אדומה על תמימת ולקדש. מה זה לקדש? זה לערבב האפר עם המים, מים שנשאבו ממעיין. לקדש זה תוספת האפר למים. אז מי שמקבל שכר עבור הפעולות האלו, מימיו מי מערה ואפרו אפר מקלה, כלומר לא שווים כלום. מי מערה הם בכלל לא קשרים לפרה אדומה, ואפר מקלה זה סתם נייר שרוף. אז מה אנחנו רואים? רואים שאין להם, אין לדברים אלו שווי כספי, אז איך הוא יכול לקדש בו אישה? אמר אביי, לא קשיה. כאן, במשנתנו שהיא מקודשת, בשכר הבאה ומילוי. כאן, מה שמובא ממסכת בכורות, בשכר, הזעה וקידוש. כאן אנחנו נסביר את הכל דרך רש"י. בשורה שלישית מתחת לגמרא, בשכר הבאה האפר, הבאת האפר ממקום למקום, הוא שכר הובלה, הוא שכר מילוי המים, זה כפשוטו שהוא ממלא בכלי מים ממעיין, שאיבת מים ממעיין. שני הדברים האלו, הובלה, מילוי, דמילתא דתירחא אי, זה כרוך בתירחא, ורחמנא לא רמיה עלי, אדם, התורה לא מטילה חוב על כך, ושרי למשקל אגרה, מותר לקבל שכר עבור מה? עבור התירחות האלו, הוא מקודשת. אז נגיד, אדם שהוא שאב מים חיים ממעיין, שהם מים הכשרים, כמובן בתוספת האפר פרה, מים האלו, המים האלו שהוא מילה, הוא יכול לקדש אישה במים האלו, כי האישה עכשיו יכולה לבקש שכר מילוי, ובכך היא מתקדשת. ומתניתין דבחורות שדחתה שווי בעניינים האלו בשכר הזעה וקידוש, דלקה תירחה, מזה והזאת מי פרה אדומה על תמי מי, אין בזה שום תירחה, וגם תוספת אפר למים, גם בזה אין שום תירחה, הוא שכר לימוד מצווה הוא נותן. והתורה אמרה, ראי לימדתי אתכם כאשר ציווני, מה אני בחינם אף אתם בחינם. כשמדובר בעניין לימוד מצווה, אין לקחת על זה שכר. ואנחנו חוזרים לגמרא, דייקה נמי, על ידי קריאה מדוקדקת אפשר לראות שהמשנה לא מדברת על שכר הזעה. דקטני הכה, שבמשנתנו שהיא מקודשת, מה כתוב? במי חטאת ובאפר פרה, הם עדיין אינם מעורבים, אז אין לדבר על הזעה במשנתנו, אלא כמו שהסברנו מקודם, שכר הובלה או שכר מילוי. דקטני הכה מסכת בחורות, להזות ולקדש, זה הדברים שכפי שראינו ברש"י אין בהם תירחה ואין לקבל עליהם שכר. שמע מינה, זה מוכיח התשובה וההבדל שאמרנו. ובכך זכינו לסיים פרק שני של מסכת קידושין, ובעזרת השם בשיעור הבא נתחיל המשנה שמתחילה בו פרק שלישי, פרק העומר. עד כאן שיעורנו להיום.